בפרשה זו, פרשה כיסייצה, עסקנו כבר בסוגיות רבות, וכבר כאשר התבוננתי השבוע בפרשה זו, נפלו עיניי על פסוק שהוא מקור ושורש לאחד ההלכות הכלליות והסוגיות הנרחבות ביותר שיש בש"ס. התחבטתי רבות האם לייחד שיעור לסוגיה זו, כי בסוגיה הזו היינו צריכים לעסוק שבועיים ברצף ולא שעה אחת. שעה אחת זמן קצר הוא אפילו להתחיל בסוגיה הזו, אבל אנחנו נשתדל לפחות לנגוע בעיקרי השורשים של הסוגיה הנכבדת הזו. בפרשת השבוע, כאשר אנחנו לומדים על הדין של אנוסו, אישס אישננטו ולנארו לאיסת הדובו, אין לנארו חית מובס, כי כאשר יקום איש על רייהו ורצוף הנופש, כן הדובו הזה. אומר הפסוק הזה, למדו חזל פעמיים בשעז בבלי, בבובה כמה דף חוף חס, בבובה דזור דף נון דלד, אוינס רחמונה פטרי. האוינס איננו נענש על מעשיו, אוינס רחמונה פטרי, ולנארו לא יסעסו דובו. היום אנחנו נעסוק בסוגיה הזו של אוינס, אוינס רחמונה פטרי, אף על פי שכמדומני שבשעז בבלי יש רק מקור אחד לפטור של אוינס, ברמב״ם אנחנו מוצאים שתי מקורות שונים. הרמב״ם מביא הלכה הזו של אוינס פעמיים, פעם ראשונה בפרק ה' מלכות יסוד התורה. בפרק זה הרמב״ם מבאר את כל הדינים של קידוש השם, של חילול השם, שלושת עבירות חמורות שדינם יהרג ואל יעבור. והרמב״ם כותב בפרק ה' הלוך ד' מלכות יסוד התורה את שיטתו הידועה. כבר הקדשנו לסוגיה זו כמה וכמה שיעורים, ואנחנו לא נחזור היום על הדברים שנאמרו בעבר, רק הנוגע לענייננו. הרמב״ם כותב כאן את השיטה הידועה שלו, שאפילו באותם עבירות שדינם יהרג ואל יעבור, ואדם לא נהג כראוי והוא עבר ולא מסר את נפשו להריגה, ביטל מצטסי של ונקדשתי, הוא עבר עליו שלא יצחל עלו לשם קודשי, אבל איננו נענש עונש הראוי לו כאוי ודבי דזורה, משום שלגבי החץ של דבי דזורה הוא אוינס ואוינס רחמון פטרי. הוא עבר על חילול השם, הוא ביטל את המצווה הנשגבה של קידוש השם, אבל הוא איננו נענש, משום שאוינס רחמון פטרי. והרמב״ם כאשר הוא קורא את הדין הזה, כל מי שנאמר בו יהרג ועל יעבור, ועבר ולא נהרג, הרי זה מחלל את השם. ואף על פי כן, מפני שאובה באוינס אין מלכן אויסוי, ואין צורך לא אמר שאין ממיסן אויסוי בייזן. אפילו הרג באוינס איננו ננש. שאין מלכן וממיסן אלא ליובר ברצוינוי, שנאמר בנויסן מזרוי למולך, ונותתי אני אספוני באיש ההוא, מפי השמוע למדו ההוא, לא יאונוס, לא שויגג ולא ימותה. הדרשה הזו שכותב הרמב״ם אנחנו מוצאים בתורה הכהנים, לא בבבלי. ונוסעתי אספונה באיש ההוא, דווקא באיש ההוא שעבר ברצון, לא באונוס, לא בשויגג, לא במותה. והרמב״ם ממשיך וכותב, ומעם עבודת כחוב משיך אמור המנהה הכל, הוא רואה ודאי שבאונוס איננו חייב קורס, ואין צורך לאימא שאיננו חייב מיתוס בייזן, קל וחיים אלה שם מצווה אמור שבתוירה. והרמב״ם מסיים, ובארייס הוא אומר, ולנארו לא יסעסו דובו. הרי שבהלכה הזו, פרק היה לא כדלת מיסוד התוירה, הרמב״ם כותב שתי מקורות שונים, מנולן שאוינס פוטור. הרמב״ם חוזר על עצם ההלכה שוב בהלכות סנהדרין בפרק חוף, הלוך הבי, ומעניין ששם הרמב״ם כותב רק מקור אחד, ולא חוזר על שתי המקורות. פרק חוף הלוך הבי, מלכת סנדן כותב הרמב״ם, כל מי שעושה דובה שחייבים עליו מיסס בייזדן באוינס, אין בייזדן ממיסן אויסוי. ואף על פי שהיה מצווה שיהרג ויעל יעבור, אף על פי שחלל את השם והוא אונוס, אינו נהרג, שנאמר ולנארו לא יסעס דובו. זו עזור על הבייזדן שלא יאנשו את האוינס. הרי לאן בשעת מקור אחד, מקור של פרשת השבוע, אבל אני לא רוצה את הדובר. בדברי הרמב״ם אנחנו מוצאים שתי מקורות שונים, מקור אחד מתורת הכהנים ומקור נוסף מפרשת השבוע כפי שראינו. ואני הזדהיתי שתי המקורות הם על שתי הלכות שונות, ולנערו לא יישא את הדובר מדבר אל הבייזדין. הבייזדין מנועך מלהניש את הנערו מכיוון שנאנסו ואוינס כמון הפטרי, אבל עדיין יכולנו לחשוב שיש אוינס בידי שמיים גם על האוינס. ונותתי אספוני באיש ההוא למעיט האוינס, שם מדובר בקולס במיסס ידי שמיים, ונותתי אספוני באיש ההוא למעיט האוינס. ואולי לכן בהלכת סנהדרין הרמב״ם לא מביא את הדרושה שלו ונותתי אספונה בישהו, כי בהלכת סנהדרין ההלכות האלה מעצם טבעם ומהותם עוסקים בדיר הסנהדרין, באוינשי סנהדרין, ולכן הרמב״ם לא מביא שם את הדרושה שלו ונותתי אספונה בישהו אלו וננער לא יסוס הדובו. אבל בהלכת יסוידי התוירה שם כותב הרמב״ם באופן כללי את כל הדינים של יהרג ועל יהבה, של יהבה ועל יהרג, ולכן שם כותב הרמב״ם את שתי המקורות. את המקור ממנו למדנו שבידי שמיים לא מנישים את האונס, ואת המקור ממנו למדנו שגם בייזין הוזהרו שלא להניש את האונס. אז קודם כל ראינו את המקור מניין לנו שיונס רחמון הפצרי, ועכשיו אנחנו עוברים לדון מהו האונס, מיהו שנחשב אונוס. אז ביופן כללי נקדים ונאמר שיש שתי פונים באונס, שני אפנים שונים שבהם יש דין של אונס. יש כאן מקום, מכאן אני רואה את כל המקומות הריקים, מה שרואים משם לא, מה שרואים מכאן לא רואים משם. פה יש כמה מקומות ריקים. רבוי סי, מי הוא הנתפס כאונס? מה זה אונס? יש שני פונים ושני דינים באונס. יש אונס פיזי, כופפו את קומתו לפני עבודה זרה, הדביקו לו בבית הבליה, יש מצבים פיזיים שהוא לא שולט, כופפו אותו, זרקו אותו על התינוק. יש תויסס ידוע בפסוחם דף חוף היי ובעוד מקומות בשעת התויסס דנים לגבי הדין של מי חוזס, תויסס מחלקים בשבלטס לקום ועשי. אז תויסס מדברים על מצב שזרקו אדם על תינוק כדי להרוג את התינוק. אמנם רב חיים בריסקי בפרק הם יסוד התוירה טועה נגד התויסס, כשזורקים אדם על תינוק לא רק הוא אונס, הוא לא נוסף רויצח, לא הוא הרג אלא מי שזרק אותו, הוא איננו אלא כמעשה עץ שימש, הוא לא עשה דבר, אין כאן עשייה, לא רק שיש אונס. אבל זו שאלה לחוד שאנחנו לא עוסקים בה היום. בכל אופן יש גדר אחד של אונס שבו אדם אנוס פיזית, הוא לא שולט על המעשים שעשו בו בעל כורחו בגופו. אבל יש מצב נוסף של אונס, כל מעשה שיעשה אדם באיום הריגה נתפס כאונס. אם הוא עשה את מעשיו באיום הריגה, קובעים חז"ל שזה אונוס, וזה הדין שלמדנו במים בדברי הרמב״ם בשתי המקורות שציינתי לפני מספר דקות. חז"ל קבעו שאין ביד אדם כל אשר לא ייתן בעד נפשו. מעשה שאדם עושה תחת איום הריגה, מעשים אלה אינם מחייבים אותו והוא נתפס כאונס, זה הגדר השני של אונס. ויפה פי כן כותב הרמב״ם באותו פרק, פרק הלוכהי מיסוידה התוירה, אין מסלפין בעצי אשרה, אסור לו לאדם לרפות את עצמו על ידי גמל עבירת חמורה שבתוירה. וכאן כאשר חוילה שיש בסכונה עבר על אחד משלושת העבירת החמורה כדי לפקח את נפשו וכדי להציל את עצמו, הוא כן נענש. הרמב״ם מחלק בין שני מצבים, כאשר איימו עליו לרצחו נפש, אם לא יעבוד עבוד הזורה, והוא עבד עבוד הזורה, הוא נתפס כאונס ואיננו נענש. אבל כאשר הוא חודש יש בסכונה וכדי להציל את נפשו הוא עבד עבוד הזורה, או שנהנה מעצי עבוד הזורה, הוא כן נענש. מה בין זה לזה? הלא בשני המקרים האדם עשה את מעשיו רק כדי להציל את נפשו, וכל אשר לא ייתן בעד נפשו, מדוע זה כן נתפס כאונס וזה לא? שתי תשובות בדובו. יד המלך, יד המלך זה ספר מיוחד, אחד הספרים המיוחדים על הרמב״ם, חיבר רב אלעזר לנדאו, נכדו של הנוידי ביהודי שהיה רב אסל ברוד. וביד המלך על הרמב״ם הוא מחלק בין דין לדין, והוא כותב במצב שבו גוי מאיים עליו, אם לא תהרוג עבוד הזורה אני אהרוג אותך, אז המצב ברור, הם לא יעבוד עבוד יזורה, אנחנו מניחים שוודאי יהרג. הם כן יעבוד עבוד יזורה, אנחנו מניחים שינצל. ולכן המצב המציאותי ברור, כאן למוות וכאן לחיים, ולכן זה נתפס כהנת. אבל בחודש יש בסקונה המצב הרבה יותר ברור, מאולפל ולא ברור. לא תמיד הם לא יתרפא בעצי אשר ימות, לא תמיד הרפואה תועילו, ולכן זה לא נחשב כהנת. כך מיישב יד המלך. הדרך הזו איננה מתיישבת על ליבי, ואני הזדעתי היא רחוקה גם מצד מציאות הדבורים. לא תמיד המצבים כל כך ברורים. יש מצבים רפואיים שבהם אנחנו יודעים שאילולא יעסוק ברפואה הוא ימות, והרפואה רפואה בדוקה, ואנחנו יודעים שהוא ינצל. והגוי הרוצח הוא לא תמיד כל כך אמין, לא תמיד כל כך אמין שנוכל לומר ששם המצב ברור וחותך. רק מעניין לומר שבירושלמי בשבי הסדף יוד יש סיפור מאוד מעניין על גוי שאמר ליהודי, אם לא תחלל את השבת אני אהרוג אותך. והיהודי הזה נהג לעצמי משור הסדין, דיון לחוד אם מותר היה לו להחמיר, אבל מה יצא שויו כך היו? הוא סירב לחלל את השבת, והגוי אמר לו, בא מזל אתה, כי אני החלטתי, אם אתה תחלל את השבת אני אהרוג אותך, אבל עכשיו שסירבת כל הכבוד לך, והוא השאיר אותו לפליטה. כך מסופר בירושלמי בשבי הסדף יוד. ואני רק רוצה להוכיח משם שהדברים לא כל כך ברורים כפי שיד המלך מציג אותם. אבל גם אם נקבל את דבריו באשר למציאות הדברים, לדעתי זה לא משליך על הגדר של אונס. לגבי אונס כלל לא חשוב, ואין אף כמנה אם המצב ברור יותר או ברור פחות. מדובר כאן בעיקרון, כאשר הוא עשה את מצב לא מרצון אלא כדי לפקח את נפשו כדי להציל את חייו, אז זה נתפס לכל כאונס. ומה זה חשוב אם זה ההסתברות לא צריכה לקבוע כאן? מדוע שיהיה נפקא מינה ברמת ההסתברות אם זה 90% או 80% או 70%? ברור שהוא עשה את מצב כדי להציל את עצמו, ולכן אין נראה לי התירוץ של יד המלך. תמיד היה ברור בעיניי שהרמב״ם כאן מתבסס על סבור עמוק, שיש כאן הבדל יסודי בין שתי המצבים האלה. ולא רק שאמרתי מסבורה שהרמב״ם מחלק בין שני מצבים, אלא אמרתי גם, אני יצאתי מקור לדיבר הרמב״ם, מדיבר הגמור בבבא בסרא דף ממחת. וכאן אנחנו עוברים לשטח אחר של דין האונס, אונס בקניונים, אונס במקח וממכר. בבבא בסרא ממחת ומדבית למדנו, תלוהו וזווין זוויני זווינה. כאשר כפו על אדם למכור, רבותיי, לא לקנות, כפו אותו למכור חפץ, עם מטלטלין, עם נכס מסוים, כפו אותו למכור ונתנו לו תמורה. אומרים חז"ל שבדיעבד המכר חל, המכר הוא בעל תוקף, אף על פי שהוא מכר לא מרצונו החופשי, אנחנו כפינו עליו למכור, אבל בסופו של דבר הוא מכר, הוא קיבל תמורה, המכר חל. אומרים חז"ל, למה? מדוע? מנעים לנו שהמכר חל? וקודם כל הגמרא אומרת סבורת, הלא כל מי שמוכר חפיצים אישיים, כל מי שימכור כלי בית, איננו מוכר משום שהוא רוצה למכור, הוא מוכר משום שהוא מאולץ למכור, משום שהוא במצוקה כלכלית. אז מה זה משנה אם אנחנו כופים אותו למכור, או שהמשכנתא כופה אותו למכור, או שהמכולת כופה אותו למכור? בלאו הכי, אם הוא מוכר כלי בית, כלי תשמיש אישיים, הוא לא מוכר כי רוצה למכור, הוא מוכר כי הוא מאולץ, כי הוא רעב, כי הוא הולך למות, כי הוא חייב למכור. אז מה זה משנה? מה זה בסעוינס? אם זה המשכנתא שהוא צריך לשלם, שכר דירה שהוא צריך לשלם, או שאנחנו כופים אותו, כך אומרים חז"ל. אבל חז"ל דוחים את המשוואה הזו, הם דוחים את הסברה הזאת. ובגמור הכתוב, שענה אונצה דנפשי מאונצה דאחרינה. כאשר אנחנו קופים אותו זה אונצה דאחרינה, כי אנחנו החלטנו שהוא ימכור והחלטנו גם מה ימכור. אבל כאשר הוא מוכר כדי לשלם חובות זה אונצה דנפשי. אמנם הוא מרגיש מעולס, אבל הוא זה שמחליט למכור והוא זה שמחליט מה למכור, זה אונצה דנפשי. מכאן למדנו שהגדר הטהור האמיתי של אונס זה רק אונצה דאחרינה, כאשר מי שהחליט לעשות את המעשה הוא גורם חיצוני. אבל אונצה דנפשי, אף על פי שיש כאן מצב בסיסי של אילוץ, של כפייה, אבל זה אונצה דנפשי, הוא החליט איך לפתור את המצוקה שלו, זה לא מוגדר כאונס. ולכן חז"ל בסוף הסוגיה אומרים סברה אחרת מדוע כפוי וזווין זוויני זוויני. זה כבר לא שייך לענייננו. אבל אני אומר שכאן יש מפתח לדברי הרמב״ם בהלכות יסוד התורה. אמנם סוגיה זו עוסקת במקח וממכר, בקניונים ותוקפם, ואנחנו עוסקים בדיני עבירה, בדיני שלושת עבירות החמורות, אבל כאן זה אותו הבדל, אותו חילוק. כאשר גוי אומר לו, אם לא תעבוד עבוד עזור, אני ארוג אותך, אז הגוי החליט שהוא יעבוד עבוד עזור. זה גדע אונס. אבל כאשר הוא חודש יש בסכון, אף אחד לא אמר לו מה יוסק, כיצד יפתור את המצוקה שלו. הוא זה שמחליט להשתמש בעבוד עזור כדי לרפא את עצמו, זה אונס דנפסי, זה לא מוגדר גוי. יש מקור שלישי שבו אנחנו מוצאים את אותה הבחנה, את אותה הסברה, וכאן אנחנו עוברים כבר לסוגיה שלישית, לענף שלישי בשעת. ענף אחד שייך לחוש המשפוט. זה הסוג בבבא בסד אף ממחס. ענף אחר שייך ליורדיה, יורדיה קופנון זין. אלה הדינים של יהרג ועל יאווה ויאווה ועל יהרג. ועכשיו אנחנו עוברים לאבן עזר. לאבן עזר קופה אין חס, יש דיון גדול. אישס איש שנאנסו מותרת לבעלה. כאשר אמרו לה, אם לא תזני תחת בעלך, יהרגו אותך, זה אונס והיא מותרת לבעלה. אבל מה זה שהיו בימי השבוס ינקב, וסיפורים כאלה כבר קרו במשך הדוירס, שרוצחים נפלו על קבוצה של בני אדם, ואיימו לרוצחם נפש. הם לא ביקשו דבר, רצו להרוג ולרצוח, ואישה צדקת אחת מסרה את עצמה מיוזמתה, כדי להציל את האנשים שבחברתה, וכך היה, הצילה אותם. נתפסו דעתם של אותם רוצחים שפלים, ואחרי שביצעו בה את זממם, הניחו לקבוצת האנשים. ואף על פי כן, השבוס ינקה בחלק בעצם עם קוף יוזיין, אני יודע ביהודה ציניוני יורדי הקוף סמך אלף, הבית מאו, באבן עזר סמקוף עין חס, כל הכרואים האלה קובעים שאין כאן גדר אונס והיא אסורה לבעלה, למרבה הצער, אבל אין כאן גדר אונס. וגם כאן ההבדל הוא בין אונס דנפשי לאונס דאחרינה. כאשר אמרו לה, אם לא תמסרי את עצמך, נהרוג אותך, זה גדר של אונס. אבל מכיוון שבמקרה השני היוזמה באה מצידה, היא צדקת, היא הצילה נפשות, אבל אין כאן גדר אונס שמותרת לבעלה. וגם כאן אנחנו פוגשים את ההבדל בין אונס דנפשי לאונס דאחרינה. כאן האחרונים עסקו גם בסברה נוספת, וזה תשובת המעריקה ידועה שהרמור מביא שם, שלגבי איש עשי שנאסרת לבעלה יש מרכיב אחר של ומועל או בואו מועל, המעילה בבעל ולא רק המעילה כלפי שמיה, אבל זה כבר לא נוגע לענייננו ולכן לא נעמיק בפן המסוים הזה. על כל פונים רבו יצאי, קודם כל הקדמנו לבאר שיש שני דינים שונים של אונס. יש אונס פיזי, כמו אדם שכופפו את קומתו לפני עבוד הזורת, זה לא מתפרס כשתחוויה משום שהוא לא עשה דבר, כופפו את קומתו. וכך כשתחוו לו מחולת הסירס בבית הבליה ומצבים שונים. יש גדר אונס שבו האדם עושה את מעשיו כדרך העולם, אבל הוא עושה מעשה מסוים תחת איום הריגה, גם זה נתפס כאונס. יתרה מזו, למדנו בכסובת הפלמת ג', שם אומרים חז'ל, אלה מולה נגדו לחנניה משאול ועזריה, הווה פלחים לצלמה. המאמר הזה מבהיל. חנניה משאול ועזריה, מגדולי מקדשי שם שמיים, שזרקו את עצמם לתוך כבשן האש, וכתוב במדרש שהם שרו את יחזקאל הנובי, האם הקודש ברוך יעשה להם נס, האם הם ינצלו. והנובי אמר להם, אין לכם סיכוי, אני רואה בנבואה שאתם תיהרגו, אתם תמותו. ויאף על פי כן נכנסו לכבשן האש, והקודש ברוך הוא כן עשה להם נס. לא כדבריו של יחזקאל הנובי. אבל חז"ל אומרים בכסוב לסבלמת ג', אילו היו מייסרים אותם ומכים אותם, היו משתחווים לצלם. ומכאן מוכיחים התויסרס ועוד ראשונים, שקשה יותר לעמוד בייסורים מאשר למסור את עצמו למוות. ולכן כאשר אדם עושה מעשה מסוים מתוך ייסורי גוף, גם זה נתפס כאונס, והוא איננו נענש על מעשיו. אנחנו יודעים מסיפורים רבים במהלך ההיסטוריה כיצד אפשר לשבור אדם עם ייסורי גוף, שבועי מלחמה ואחרים שלא יכלו למוד בפני ייסורי גוף. מעטים היו מקדשם שי שמיים שבאמת יכלו למוד בייסורים קשים, ייסורי איוב ולא נשברו וקידשו שם שמיים. אבל על כל פנים התויסס מוכיחים אותה סוגיה בכסוב בספר המדגמרון, שלא רק מעשה שנעשה באיום הריגה, מעשה שאדם עושה מתוך ייסורים, גם זה נתפס כאונס. פן נוסף, מעניין לעניין באויסוי הוא עניין. יש שח שרבים מקשים עליו, כמדומני גם בקיבה איגת אומר לשח, אבל אני לא בטוח צריך לבדוק שם בסמקוף נון זיין. השח אומר בסמקוף נון זיין סיף קוטן ג', כאשר אמרו לאדם, תעבוד עבד יזור, אם לא יקטעו לך איבר, והוא עבד עבד יזור, איננו נענש. כך כותב השח בסיף קוטן ג' בסמקוף נון זיין. והקשו על השח, ממה שלמדנו להדיע בסמן שין חוף חז בורחיים בסעיף יוד זיין שסקונס עבר איננה דוחה מלוך הדיורי זה בשארץ כדי להציל עבר מותר לבוא רק על מלוך הדרבונון אבל סקונס עבר איננו דוחה מלוך הדיורי זה הרי שאסור לו לאדם לעשות מלוך הדיורי זה כדי להציל עבר אז מדוע כאן כשהוא עבד בו יזור הוא פטור כאשר איימו לקטוע לו או לפגוע באחד מעבריו ואני הזדעתי גם התשובה על השח הזה הוא כנל. אמנם אסור לו לך לשבת כדי להציל איבר, אבל הוא בכל זאת בדיעבד נחשב אנוס. כשם שמעשה שאדם עושה מתוך ייסורים נתפס כאונס, כאשר אדם עושה מעשה מתוך איום הריגה הוא אונס ולא רצון, כך כאשר האיום הוא בסכנת איבר הוא אנוס. הוא אנוס. אבל אף על פי כן עשו לחל על שבת כדי להציל איבר, כי את זה אנטד נפשי ולא אנטד אחרינה. זה אותו סברה שאמרנו מקודם, שנה אנטד נפשי ואנטד אחרינה. כאשר הוא חודש יש בסכונה, הוא רוצה לחל על שבת כדי להציל איבר, זה אנטד נפשי, שם אי אפשר לפתור אותו מדינוי נצא, אבל כשגוי אומר לו, אם לא תעבוד עבד זור, אנחנו נקטע לך איבר, גם זה נתפס כאונס, ובדיעבד אונס רחמון פוטרי רבוי רואה יש שיטה אחת ברשוינם אבל לא פוסקים כך שסכון הצייבה מתירה אפילו מלוך הדיורייס זה שיטה שהמאירי מביא בבוי דזור לדף חובוב וכך מבוא להדיע בטויסס בסוק הדף חובוב שני רשוינם שאני יודע וגם המודחה במסך בשארץ מביא כך בשם רבינותם אבל הלכה לא כן כמבוע בסמישין חוף חס בסעיף י' זין שסכון הצייבה מתירה רק מלוך הדרבונה ולא מלוך הדיורייס
מה נכון?
תארים את זה
בידור איזה מקוריה?
סברה של חזל סברה של חזל בתוספת סבורה של הרמב״ם כי בחזל אנחנו מוצאים שאונס הריגה זה רק בשאר עבירות שבתורה הרמב״ם הוא זה שמחדש ויש מן הראשונים שחולקים עליו שגם בשלוש עבירות חבון שבתורה המצב של אונס עדיין נתפס כמצב של אונס והוא רק עבר על חילול השם וביטל מצווה של קידוש השם אז רבותיי קודם כל עסקנו המקור שאונס פטור אחר כך מהו אונס ועכשיו אנחנו נכנסים למצבים מורכבים יותר מה הדין כשיש מצב של אונס עם מחשבת רצון מדובר בבעל עבירה שברבך היה אוכל חזיר יש לו חבר גוי עשו קנוניה ביניהם והגוי בא אליו ואומר לו אם לא תאכל חזיר אני יורה בראשך הוא אומר לו תודה רבה תודה רבה אני ברבך התכוונתי לאכול חזיר אז תודה שאתה פותר אותי מן האונס האם הוא נתפס כאונס או כרצון האם מה שקובע את ההבדל בין אונס לרצון זה מחשבת האדם ברצונו או שם האונס הוא מצב אובייקטיבי חיצוני כאשר אדם לא יכול להימלט מלעשות מעשה מסוים כי יהרגו אותו אז הוא אונס ולא חשוב מה בליבו מה הם רצונותיו יש מצב של אונס הוא לא יכול להימלט אם לא יכול חזיר אז פלוני יהרוג אותו מה הדין מצב של אונס המחשבת הרצון כיצד אנחנו דנים במצב כזה אז יש כמה וכמה חוינים שעסקו בסוגיה הזו ולמיטב זכרוני ימין הזיכרון שלי מתעתיה וכל החוינים הגיעו לאותה מסקנה שדינו כרצון ולא כאונס אונס איננו מצב אובייקטיבי חיצוני אלא מצב מאוד יחסי זה תלוי כל הפטור של אונס זה רק משום שאין כאן רצון אבל כשיש גם אונס וגם רצון מצב של אונס ומחשבת רצון זה רצון והוא נענה של המצב ואין כאן כלל פטור של אונס בספר הפלואה מסכת כסובס ספר נפלא עד למאוד פעמיים במסכת זוהודם בשאלה הזו, גם בכסוף סף ג' בתחילת המסכת, בסוגיה של, של יש אונס וגיטן או אין אונס וגיטן, וגם בסוגיה דף נון א', כאשר שמואל מחדש שהאיש הזה שננטו פטורה, מותרת לבעלה, אפילו בסופו של דבר אמרה הניחו לו, משום שיצרו על בשום משני המקורות האלה ספר אף לא מוכיח שאונס הוא מצב סובייקטיבי, לא, לא, לא אבסולוטי, לא, לא חיצוני. אונס איננו פטור רק כשבאמת אין לו רצון והוא מאולץ ועושה את המעשה כמי שכף עושד, אבל כאשר יש מצב של אונס אבל מחשבת שמחה ורצון, הוא נידון כמי שחטא ברצון והוא נענש. כך כתוב בספר הפלור, כך כתוב באונס יומטב. כמדומני שהראשון שמתייחס לשאלה הזו בתשובת המערית, חלק א' סימן חוף א', יש קטע גדול בתשובת המערית שבו הוא פותח עם דברי הריבש. לא הספקתי לבדוק את הדברים היום, אבל כמדומני כך שמור בזכרוני שגם המערית מגיע למסקנה הזו. רבי חנה בר סבן פעמיים עוסק בסוגיה הזו, קובץ שיעור מתחילת כסובס וגם קובץ אורס. קובץ אורס כידוע יש שתי הוצאות שונות. הוצאה ראשונה של רבי חנה בעצמו הוציא בחייו, הסדר שם הוא לפי סימנים ארוכים, אז בהוצאה ההיא מדובר בסימן ממתס. יש הוצאה מאוחרת שמחולק לא לפי סימנים כמו ספרי השוטים, אלא לפי סדר הפרקים והמסכתות ולפי אותיות. ובהוצאה המחודשת הזו זה אויס תופשין קוב בייס תופשין חוב גימל עד תופשין חוב אוב, רבי חנה מעריך בכמה דינים של אונס, וגם הוא מגיע לאותה מסקנה שמצב חיצוני של אונס לא פותר את החוטא אם יש משבת רצון. ורבי חנה מסיים את דבריו עם הברקה, הברקה שאני אישית עופרה לי תחת כפס רגלו, אבל לא ירדתי לסוף דעתו. אני גם קצת מסתייג מעצם דרך הלימוד הזה. אני חושב שיש דרכי לימוד שונים לתחומים שונים של תורה, ולא כל סוגיה צריך ללמוד במחשבה של לומדס. במה הדברים אמורים? רבי חנן אומר, לפי המסקנה, שמחשבת רצון במצב של אונס מחייבת האדם, אומר רבי חנן, אינני יודע מה התחפתו הראשונים, הרמב״ם והרייבד בחשוב ובסוגיה העמומה והעמוקה של ידיעה ובחירה. כי ידוע הרמב״ם שואל בהלכת תשובה, איך אנחנו מתמודדים עם הסתירה בין ידיעה לבחירה? הקדוש ברוך הוא צופה דורות מראש, והוא יודע מראש בדיוק מה יעשו כל יצורי קדם. ואדם לא יכול לברוח מידיעת הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך יודע שאתה תחטא, אז אין בידך שלא לכתו. אז אם הכל נגזר, אז כיצד אדם נענש? כך שואל הרמב״ם. מה עונה הרמב״ם? אינני יודע בדיוק, גם הרייבד לא יודע בדיוק, ולכן הרייבד אומר על הרמב״ם, כשאין לך תשובות, למה אתה שואל שאלות? הנח אותם בתמימותם, אומר הרייבד, אל תעורר שאלות כשהתשובות שלך לא ברורות. כך טוען הרייבד נגד הרמב״ם בהלכות תשובה. אגב רבי ציי, צריך ללמוד רמב״ם אחר, בפרש המשנה, במסכת סבויס, אומר רבי עקיבא, הכל צפוי והרשות נתונה. שם כותב הרמב״ם בפרש המשנה, זה מאמר עמוק מאוד, ראוי למי שאמרו, לרבי עקיבא. כי רבי עקיבא קם באובייס נוגע ממש בשאלה הזו שידיע ובחיר, והוא אומר, הכל צפוי, הקדוש ברוך הוא צופר את הכל מראש, והרשות נתונה. אבל איך מסבירים זאת? זו כבר סגנונות שונות בדברי הראשון. הוא אומר, אבל חנון, מה הבעיה בכלל? מה מפריע לו להרמב״ם ולרייבד? הלו, גם אם יש מצב של אונס, אבל אדם נידון על המחשבות שלו והוא רוצה. פרוי והראשון של מצרים לא שיעבדו את ישראל כי כך נגזם הראש, אין המשם שהם רצו. אז הרצון מחייב גם כשיש מצב של אונס. ואני הקוטן, לא ירדתי לסוף דעתו של רבי חנן, כי הקודש ברוך יודע מראש לא רק מה תעשה אלא גם מה תרצה. אז גם הרצון איננו רצון. הוא לא יכול לברוח מלרצות, כשם שהוא לא יכול לברוח מלעשות. אז השאלה עדיין עומדת במקומה. איזה מין רצון זה כשאני כפוי לרצות? הקדוש ברוך יודע מראש אני ארצה, וכי בידי שלא לרצות. אז כשם שהמעשים מעשים כפויים מכוח הידיע, גם הרצונות כפויים מכוח הידיע. זה אתה ציטטנו מדבר הגמור בכסוב ספנון א'. לפעמים גם ברצון יש דין שלא אינס. איש עשי שננסו, והיא אומרת בסופו של דבר הניחו לו, דינה כאנוסה, יצרו עודשו, והרמב״ם מגדיר זאת, יצר האדם וטבעו, כיפה אויסו לרצויס. הרי זה גם רצון לפעמים, הוא רצון כפוי, רצון מעולת, ודינו כאונס. אז אם אנחנו מניחים שהידיר מחייבת, אז איזה מין רצון זה? אז גם רצון אין כאן, אדם צריך לרצות מה שקודש ברוך יודע שירצה, הוא צריך לעשות מה שהוא יודע. ובהכרח, הנח להם לרמב״ם ולרייבד, ידעו הם במה שהם מתחבטים. אני לא מבין את התשובה של רבי אלחנן. אבל כפי שאמרתי, זה תחום אחר של תורה. כל תחום של תורה יש את דרכי המחשבה שלו, וזה לא בדיוק אותו מהלך לפי אני הזדיתי, הדלו והעניו. וכך ליבי יועם לי. אבל הכל פורם הבויתי. עצם ההנחה שמצב של אונס לא פותר כשיש מחשבת רוטוין, כך הניחו אמרית או הנגיומטה ואפלו רב אלחנן ורבים רבים מגדול הדוירס. האפלו מעורר שאלה והוא מקביא מקורות, אבל כל תקופה ודרכי לימודה רב אלחנן כדרכו עושה גם באגדורס, וכשהוא מעורר את הספק הזה הוא גם מגדיר את שני הצדדים. מה הספק? אומר רב אלחנן, ואני מצטט את דבריו של רב אלחנן אבל בשפתי שלי, בשפה שלי, בלשון שלי, כי כל אחד משתמש במה שנתן לו הקדוש ברוך הוא. ואני שואל כך, אונס פטור משום שאין מחשבת חטא, או משום שאין מעשה של חטא? אין אדם חייב על מעשה כלשהו אלא אם כן התמלאו שני תנאים. קודם כל הוא צריך לעשות מעשה, הוא צריך להיות מזיד, הוא צריך להיות דובר המסחבן. כדי לחייב את האדם על מעשיו, אנחנו צריכים לדון בשני תחומים, האם יש כאן מעשה והאם יש כוונה. למשל, כאשר אדם חילל את השבת, קודם כל אנחנו שואלים איך חילל את השבת, במעשה או בגרומה. אם המעשה היה גרומה, אז גרם כיבוי מותר, לא יסר את כל מלוך אומר תויר, עשי עשו תויר ולא גרומה. אם היה כאן מעשה, אנחנו בודקים האם זה דובר המסחבן או דובר שיהיה מסחבן. מלוך צריך לגיף או מלוך שאין צריך לגיף, אולי היה מסעסק. אז כדי לחייב את האדם צריך מחשבה וצריך מעשה. אונס רחמנא פטור משום שאין כאן מחשבה לחטוא, או שמא מעשה שאדם עושה כשהוא כפוי ומעולץ, עצם המעשה לא מתייחס אליו, כאילו נעשה מאליו. זה לא מאופיין כמעשה של אדם, כאשר אדם עשה מעשה באונס. אז אם חסה במעשה או חסה במחשבה. אז רבי אלחנן אומר שזה הספק שלנו. אם אונס רחמנא פטור כי אין מחשבת חטא, אז כאן יש רצון, יש רצון. אבל אם אונס רחמנא פטור כי מעשה שאדם לא יכול להשתמט מלעשותו, מעשה שאדם כפוי לעשות אותו, לא מתייחס אל האדם, אז לא יועיל גם מחשבת הרצון, כי המעשה בסופו של דבר המעשה כפוי. כך רבי אלחנן מגדיר את שני הצדדים. אני כשעצמי לא משוכנע שזה הספק. אני חושב שלפי שני הצדדים עדיין יש להסתפק. מי אומר שאנחנו נתייחס למעשה כזה כמעשה כפוי, כאשר אנחנו רואים בעליל שהוא רוצה לעשות אותו, שהיה רוצה אותו גם אילולי הכפייה, ולכן אולי המעשה לא מוגדר כלל בעינינו כמעשה אונס, הוא כמעשה מעולף. אבל הכל פונים לבוא יצא, כפי שאמרתי, זה ספק שרב אלחנן כבר מעורר. דבר שאדם עושה באונס כאילו לא עשה, או שמה הוא פטור כי התורה מחייב את האדם לא רק על מעשים, אלא על מעשים בצירוף מחשבת חטא. וכאן אנחנו נוגעים בשאלה, דבר שאדם עשה באונס, האם עצם המעשה לא מתייחס אליו, או שמה הוא פטור משום שהתורה פטרה אותו, הוא לא בר עונשין, אבל לא שיש חסר במעשה. הראשון שדם בשאלה הזו ששאל את שוב אסכם דה שלוימר בורחיים סמן חוף חס, ורב אלחנן מביא אותו בתחילת כסובס קובץ שיעורים או באות וו או באות יוד בייז, אינני זוכר, 6 או 12 וו או יוד בייז, אבל רב אלחנן מביא ראי אליכם דה שלוימר שמעשה שדם עושה באונס כלל לא תתייחס אליו. הראי אליכם דה שלוימר מעבד אזור דף נון דלד, שם מבואר שכאשר אנסו אדם להשתחוות לבהמה, הבהמה הזו אין לה דין נבד לפסול אותה להקרוב על גבי מזבח. אומר לכם דשלוימה, כאן אנחנו כבר לא דנים בדינו של אדם, החייב הוא אימפטור. כאן אנחנו דנים על החפצה של הבהמה, אם זה נאבד או לא נאבד. והרי חזינן, שאם זה נאבד באונס, אין לזה דין של נאבד, וקשר להקרבה. ולכן מכאן הוא ראה שדבר שאדם עושה באונס, כאילו לא נעשה, כאילו לא עשה דבר. אני כשעצמי חושב שאולי אין כאן ראה ברור, אולי כשהתורה אוסרת נאבד לגבויה, רק נאבד באיסור, ולא כאשר נאבד בהתר. כשהוא היה אונס, לא משום שאין כאן מייסה, אבל אין כאן פסול של נאבד, כי הפסול של נאבד זה רק כשיש כאן שם של חטא, כשיש כאן שם של עבודה זרה. ואם כן, יש לפקפק בראיה הזו. רבי יוסף אנגל באחד מספריו הנפלאים מביא ראיה אחרת מהסוג יבוא וקמד אף למדבוב בשור האיצטדין בימי קדם, ויש מקומות שגם היום עוסקים במשחק האכזרי והמכוער הזה של לוחמת שברים. יש ארצות באירופה, בעירה בעיקר בספרד, שאנשים רבים באים לראות איך אדם נכנס לזירה, מגרים שור מסכן עד שהשור מתפרע, ואותו אדם מאומן להילחם בו, ובסופו של דבר הורגים את השור. ובגמור בו וכמה כתוב ששור הצטדין, כאשר הוא הרג אדם, אין לו דין של שור נגח, משום שגירו אותו. אומר רבי יוסף אנגל, כאן אנחנו לא דנים אם השור הוא רוצח או לא. שור לעולם איננו רוצח, ויחד על פי כן כתוב כאן ששור שגירו אותו לנגוח, וזה לא רצוני, טבעו כופה עליו לנגוח, משום שזה טבעו של שור כשמגרים אותו, אז אין כאן כלל נגיחה, הוא לא שור נגח. אבל גם שם כתוב בגמור גזיר הצקוס, אז כי ייגח ולא כי יגיחו אחרים. אבל כל פנים, אלה הגדול המתקו בשאלה הזו, כיצד אנחנו מגדירים את הפטור של אונס? האם אונס רק פטור באונשין? פטור מן האונשין? הוא לא בחיוב, התורה לא מחייבת אותו, או שמקום המייסי כאילו לא נעשה על ידו? לכל יש ראיה עצומה מהדין של תנאי. שהרי בלש מסכת סגיטין, בקסובס אנחנו לומדים, לא בגיטין אלא בקסובס, אבל בעוד מקומות בשס, אדם שנתן גט, אם לא באתי עד 30 יום, הוא מגיע באמצע הזמן, אבל יש שערה בחוץ והמעבורת לא עוברת, היא מושבטת, והוא לא יכול לעבור מצד אחד של הנהר לצד השני, והוא עומד מעבר השני של הנהר, והוא צועק במלוא ראותיו, חזוד העשוי, חזוד העשוי, אני באתי, אני לא יכול לעבור. וחזל דנים, האם דינו כאונס וממלא זה נחשב כאילו התנאי לא התבטל או שמה לא? כאן אנחנו כבר לא דנים כלל בדין היונשים, כאן כבר לא צריך לומר שהתורה מחייבת על המייצה בצירוף מחשבה. ואם כן, להדיה מבואר שגם עצם המייצה לא נתפס כאשר זה נעשה באונס. מהסוגיה הזו רב אלחון המוכיח כי שיטת החם דשלוימי שאונס זה חסר בעצם העשייה, ולא רק חסר בתחום השני החיוני לחיובו של אדם בתחום של המחשבה. אבל רב שמן ראו ורבו של רב אלחונון, רב שמן הבין אחרת את הסוגיה של תנאי, וכאן אנחנו נוגעים לסוגיה מאוד עמוקה. יש סוגיות שאני נרתם לעסוק בהן בפני הפורום הזה, יש סוגיות שקל יותר לעסוק בהן בישיבה בקוידל כאשר כולם כבר יושבים שבועיים על הסוגיה ועל כל הראשונים. אנחנו באים להשתשע בדברי תוירה, ואני משתדל להניח כשולחן אורך, אבל אנחנו לא נמצאים ממש בנבחי הסוגיה. הסוגיה של תנאי זה אחת הסוגיות המורכבות והעמוקות בשעת. כתבתי רבות בסוגיה הזו, אבל עדיין הדברים לא יצאו לאור עולם, שהקודש ברוך יעזור לי בקרוב להוציאם. עכשיו אנחנו עושים השתדלות גדולה כדי שנוכל בסייעת הדשמיה בשנים הקרובות להוציא ספרים רבים לאור, שהקודש ברוך יהיה בעזרנו. אבל כל פונים רבו ישראל, בסוגיה של תנאי, השאלה היסודית ששאלו אחרונה, מה כאילו שיש בתנאי? למה צריך כזה עשה כוסף של בני גוד ובני רובן? למה צריך בכלל דיני תנאי, תנאי כופל, תנאי קודם למעשה? מדוע שלא נאמר בפשטות יתרה, כל מי שעושה מעשה יכול לפרש את רצונו? אדם מקדש אישו על מנה שתתנו לי מצאה עם זה, אם את לא תתני אני לא רוצה. אין קידושים חלים בעל כוחו של אדם. אני מוכר שדה על מנת שתעלה לרקיע, אם לא תעשה כך אני לא רוצה. אז מדוע בכל תנאי אין ביטוי פשוט של רצון? אם הוא רוצה הקניין חל, כאשר הוא לא רוצה הקניין לא חל, אז מדוע תנאי לא מתפרש כביטוי פשוט ומובהק של רצונו של אדם? מה החידוש יש בתנאי? אז רבותיי, אני לקשת עצמי ניסחתי את הדברים כך, אני טוען שאין ברצון דבר והיפוכו. כאשר אנחנו דנים האם אדם רוצה או לא רוצה, אי אפשר לשחק עם המושג ההלכתי של רצון. זה לא גמיש, אתה לא יכול כן לרצות ולא לרצות בחוד המחסה. ולעולם אנחנו דנים על עיקר רצונו של אדם. וענן צהדי שהמקרת את ראשון מנה שתתני לו מסע עם זיז, קודם כל רוצה אישה, הוא רוצה גם עושה עם זיז. אילו היה רוצה 200 זיז, אז אותו טיפש היה מבין שהאישה תעלה לו הרבה יותר מ-200 זוז, אז הוא לא הרוויח כאן 200 זוז. הוא לא קידש אישו כדי להרוויח 200 זוז, הוא רוצה לקדש אישו, הוא רוצה לנצל את הממד את הקידושין, הוא רוצה גם 200 זיז. לעולם עלינו לדון בעיקר רצונו של אדם. הגדר של כוונה ורצון איננו גמיש, אנחנו דנים על עיקר רצונוי. ולכן תנאי לא מבטא תמיד רצון או היעדר רצון, אלא שיש כוח של תנאי, דין תוירה שתוירה מחדש תנאי. ועל ידי תנאי, כמו שאמרו חזל, יודוב של מוישה עושות מלחמה ושוברות מלחמה, תנאי עושה ושובר. זה כוח התנאי שהתוירה מחדשת בתנאי בני קודם בני רובן. התנאי קובע אם יכול הוא הקידושן או לא. זה דרכו של רב שמן בניסוח שלי. ממילא אומר רב שמן שהתנאי אחרי שהתנו אותו, המייסה הופך למייסה הלכתי, למייסה תורני, לא למייסה בעלמה שהאדם תלה בו את רצונו. המייסה מקבל תוקף הלכתי, וכשם שחטא שנעשה באונס לא מחייב, כי הוא מתנאי באונס, לא מחייב את האדם, לא יוצר חלויס. וכך רב שמעון פותר את הבעיה, מה הקשר בין ולנערו לצעת הדובר לאונס בתנועים. אבל לכל פנים רבותיי, הדברים דקים אבל אני חושב שהם ברורים. שאלה זו נידונה כפי שציטטתי מכמה אחרונים באחוב, כיצד אנחנו מגדירים את הפטור של אונס. האם זה פטור מאונש בלבד, או שמה עצם המעשה לא מתייחס אל אדם כי הוא לא עשה דבר?
אפשר לחלק שהשאלה הזאת, אני מאוד אצל האונס,
יש בהחלט מקום לומר כך. בן צי פרידמן, או הרב בן ציון פרידמן, מעלה אפשרות. בתחילת הדברים אמרנו שיש שני פונים באונס מצד המציאות של אונס. יש אונס כפוי פיזית, מכופפים את קומתו. יש אונס שעושה את מעשיו כדרכם של בני אדם, אבל מכיוון שהמעשים נעשו תחת איום הריגה, גם הוא נתפס כאונס. אולי נאמר כאשר מכופפים את קומתו של אדם, זה נתפס כאילו לא עשה דבר, יש חסר בעצם המעשה. מה שאין כן כאשר מאיימים עליו בהריגה. אני טענתי פעם במהלך הזה ליישב קושיה גדולה שיש על הרמב״ם, אבל זה תחום שאינני רוצה לכנס בא בפורום כל כך רחב. מדובר בדברים דקויות מאוד, ממש כחוט השערה. אז אולי נפגש פעם בישיבה ונעסוק במקרה בסוגיה הזו, אז נעמיק בה יותר. אבל לכל פנים רבותיי, מעין השאלה שזה אתה דמתי בה, כאשר אדם חוטא באונס והוא פטור משום שהתורה פוטרת אותו מאונס, או שמה עצם המעשה לא מתייחס אליו. מעשי האדם מאופיינים על ידי רצון, וכאשר אדם עושה מעשה באופן מאולץ, זה לא מעשיו, כאילו נעשה מאליו. מעין זה דנו האחרונים גם במי שאנוס לא לקיים מצוות עשי, לא אונס של קום ועשי, אלא אונס של שב על טייס. מי שאנוס מלקיים מצווה, האם הוא נתפס כבר חיוב? אלא שהוא לא יענש, הוא פטור מן האונס, כי לא היה בידו לקיים מצווה. או שמה כאילו עצם החיוב נשלל ממנו, הוא כלל איננו מחייב. התורה מחייבת אנשים שיכולים לקיים, אבל כאשר הוא אנוס מלקיים הוא לא חייב, או שמה הוא מחויב אלא שהוא לא נענש. זו שאלה שאחרינו דנו בה בסוגיות רבות, אבל ברור כשמש ודאי שיש הבדל במי שפטור מן המצווה למי שאנוס מלקיים אותה. בסמן קוף חס באור החיים אנחנו לומדים את כל ההלכות של תפילת תשלומים, ושם אומר התז בסיף קוטן בייס שמי שהיה אוינן בשעה זמן התפילו לא מתפלל תשלום אחר כך, כי אוינס לא רק פטור מצד אוינס אוינן, אלא הוא פטור בעצם, חזל פטרו אותו, ומכיוון שבשעת חלוי זכיו והיה פטור אין לו תשלומים. תשלומים ניתנו רק למי שהיה חייב אלה שנענס מלהתפלל. דברי התז נובעים מן הסוגיה בלש חגיגה תשלומן לקורבן. מי שהיה חיגר ביום הראשון ונספתח וחיגר פטור מן הריה וממילא פטור מקורבן ריה, אין לו תשלומן כל שיבו, מכיוון שבזמן עיקר החיוב לא רק שהיה אנוס, היה פטור. אבל מי שהיה אנוס מלהביא קורבן ביום הראשון, לא יש תשלומן כל שיבו. כן, זה אנחנו מוצאים בדברי הרמב״ם. רמב״ם פרש המש מפרק תס הלוך א' ממסכת פסוחים. יש חידוש עצום ברמב״ם. אני חושב הרמב״ם הוא יחיד בין הראשונים עם השיטה הזו. הרמב״ם אומר, מי שהיה תומר או בדרך לחויקו ביום הראשון, בפסח הראשון, חייב לעשות פסח שני. אבל אם במזיד יבטל פסח שני, הוא לא חייב קורס. אבל מי שנאנס באופן אחר ולא עשה פסח ראשון, כשהוא לא יעשה פסח שני, חייב קורס. ויסוד שיטת הרמב״ם שקורס עיקרו בפסח ראשון, ולכן מי שהיה פטור בפסח ראשון כי התורה פותרת אותו, דהיינו תומי או בדרך לחויקו, על פסח שני גם אם יבטל במזיד איננו חייב קורס. אבל מי שהיה חייב בפסח ראשון, אלה שנאנס מלהביא את הקורבן, הכרת מלווה אותו לפסח שני, היא לא נוטשת אותו, ואם במזיד יבטל פסח שני חייב קורס. הרי גם בדברי הרמב״ם ההבחנה, ההבדל בין אונס למי שפטור מצדיני התויר. ובסוגיה הזו יש ענפים רבים ומקורות רבים. יש טור מעניין בסימן ריש צדיק זיין. הטור אומר, מי שאין לו חוש הריח יכול להוציא אחרים בברכת הריח. כאשר הוא מבדיל, הוא יכול לומר בואי למי לבסומים כדי להוציא אחרים ידי חובתן, ורבקי ואגש עוררתו. אז למה חרש המדבר בינו שומע לא יכול להוציא אחרים במיקרו מגילו, לא יכול להוציא אחרים בתקיע שויפו? הלו גם הוא נאנס בגלל מגבלה פיזית שהוא לא יכול לשמוע, אז מה בינו לבין מי שלא יכול להריח? כך שואל רבי עקיבא אגר הטור. אני חושב שהתשובה על קושתו של רבי עקיבא אגר הוא, כאשר הוא בא להוציא אחרים בעצם המצווה שהוא נמנע מלקיים אותה, הוא לא יכול. אבל כאשר הוא רק בא להוציא אחרים בברכה ולא במצווה, הוא יכול להוציא אחרים. הוא נתפס באופן מופשט כמישהו בחיוב לעניין הברוכה, אבל הוא לא יכול להוציא אחרים בעצם המצווה שהוא אנוס בגלל מגבלה פיזית ואין בידו לקיימה. זה ההבדל בין חרש שאיננו שומע שלא יכול להציע אחרים במגילה או בשויפר, כי שם הוא בא להציע אותם בעצם המצווה, למי שבא להציע אחרים רק בברכה, מי שאין לו חוש הריח יכול להוציא אחרים בברכת הריח. בהזדמנות אחרת דמתי שאולי התשובה של התור של רבי עקיבא אגר נעוץ בהבדל שבין ברכת המצווה לברכת הריח, שאיננו בדיוק ברכת המצווה, אף שבהיות ברכה זו חלק מן ההבדולה, הוא נתפס גם בברכת המצווה, כשם שלמדנו בסוף ראש השונה שברכת היין שבקידיש דינו כברכת הקידיש וכברכת המצווה ולא כשאר ברכות הנהנין. הכל פונים לבויצאי, יש מקורות רבים לסוגיה זו. אני נזכר גם בהברקה יפה מאוד של רבי יוסף אנגל, אני חושב שהוא כותב את הדברים כמה פעמים מספריו. ספר אפלן דיורייסה, סמין יוד גימל, כמדומני, אינני זוכר. רבי יוסף אנגל חיבר כל כך הרבה ספרים, וכל ספר יש לו שם אחר. ספר ציונם לתוארה, ספר אפלן דיורייסה, כמדומני אפלן דיורייסה, יוד גימל, ציונם לתוארה, יוד טסט. אם לא, אז הפוך. אבל בשני הספרים האלה, בשני הסימנים האלה. רבי יוסף אנגל מסביר תויסרס בגידן דף ממלף. פירוש יקר מאוד, אף על פי שאני חושב שהוא יפה, אבל לא עיקר בכוון עשה תויסרס. התויסרס מבארים את המשנה בגידן דף ממלף. שם כתוב, מה יעשה חוצי יבד חוצי בן חוירן? ליסה שפחה איני יוכל, ליסה בת חוירן איני יוכל. מה יעשה? יבטל? הלו אלו נברהו אלו אלו בשביל פרי אבי ישרם אלו יתוי ברוע לשבס יצורו. כך כתוב בגידן דף ממלף. התויסרס שואלים, למה חז"ל נקטו את הפסוק של שבס ולא נקטו את הפסוק של ואתם פרו ורבו, את המצווה של פרי ורבי, כך שאומרים התויסרס. התויסרס אומרים שלכאורה לא היינו אמורים לקוף אותו לקיים פרי ורבי, כי הוא אינס, אינס לך מונופוטרי, מה הוא יכול לעשות? הוא חוצי עבד חוצי בן חוירן. למה לכפות את האדם כדי שעבד יוכל לקיים מצווה כאשר הוא פטור בעצם? הוא אינס, והוא אינס לך מונופוטרי. אבל משום שבס כאן כן קופים את האדון לשחררו. אז ממה נפשך? אז למה בשביל שבס כן ובשביל פרי ורבי לא? אומר רבי יוסף אנגל חידוש, והוא אומר אינס פטור, והוא פטור לגמרי, אבל כאשר עיקר המצווה בתוצאה אין פטור של אינס. אינס פטור מעצם המעשה, אבל כאשר חפץ הקודש ברוך הוא, רוצן התורה, לא בעצם עשיית הדברים אלא בתוצאותיהם, אין פטור של אינס. וזה ההבדל בין פרו ורבו לשבס. פרו ורבו זה עצם המעשה, אבל הקודש ברוך הוא אומר לשבס יצורה. שבס, המבחן של שבס זה בתוצאה, ולכן אומרים חז"ל הוא אמנם אינס אבל מה אמר לשבס יצורה, ולכן קויפן את עוד נשחרר. פירוש נחמד, אבל אני חושב שפרו ורבו בשבס הם דבר אחד, לא שני דברים. כתבתי את הדברים וגם הם עדיין לא באו בדפוס, אבל הדברים נתפסו בקובץ שיצא לאור, את הקובץ של ישיבה שתרמתי להם איזה מיימר בסוגיה זו. פרו ורבו בשבס זה לא שני דברים. הלו לשון חז"ל ברור מאוד, הלו אלוהי נברו הוא אלוהים אלו בשביל פרי ורבייה, שנאמר לא איתו ברור לשבס יצורה. שבס איננו מצווה בפני עצמה, שבס בא להדגיש את המרכזיות של מצווה פרי ורבייה, את סגב המצווה, את גדולת המצווה, כמה אנחנו מחויבים בה. ולכן לא מדובר בשני דברים שונים. משבס למדנו שהתכלה של פרי ורבו זה בתוצאה, אז אי אפשר לומר שפרי ורבייה זה המעשה ושבס זה התוצאה, כאילו שני דברים יש כאן. ולכן הכוונה של התוספות פשוטה וברורה. אילו היה מדובר במצווה בעלמא לא היינו קופים כי הוא אינס, אבל בגלל שהקודש ברוך הוא אומר שהתכלה של בריאה סוילם זה שבס, לא הניברו אלום אלא בשביל פרי ורבייה שנאמר לא יתברו לשבס יצורו, ולכן בגלל חשיבות המצווה, בגלל גדולתה, אנחנו קויפן עשאודנו לשחררי. ואם כן, אין כאן ראי להבחין בין מצווה למצווה. אני חושב שזה האמס הפשוטה, הכוונה הפשוטה והברורה בדברי חז"ל, אבל הסברה של רבי יוסף אנגל כשעצמה סברה יפה. רבי ישראל, נסערכו הדבורים, וגם קשה לי מאוד לדבר היום, היה לי יום מאוד טרוד ומאוד קשה. יועצה במה שאמרתי בפניכם, כוסוף כאן, אפשר בסוגיה הזו לעסוק ימים ושבועות ולא למצות אותה, ארוך ומארץ מידו רחוב המניים, אבל אני מקווה שלפחות נגענו בכמה יסודות וכמה ספקס בסוגיה גדולה ורחבה זו של אוינס לחמונה פטרי. רבויצה, אנחנו עומדים בעיצומה של חוידש אלול, חוידש שכל כולו חשבון נפש, חוידש שכל כולו התבוננות, חוידש שבו אנחנו אמורים קצת להתעצב אל ליבנו, בהלותינו אל ליבנו את מיעוט עבודותינו. כל השנה כולה אנחנו עצים רצים, עסוקים בעולם הזה, ולא נעמדים רגע לשאול את עצמנו, אנו בואים we help men at the top of the world, איפה אנחנו עומדים בעולם הזה. ובחודש אלול בכל זאת, כאשר כל השופר כל בוקר מפריע למנוחת הנפש שלנו, לא נותן לנו מנוח, הכל התורם הזה של השופר בבוקר שלא נותן לנו לישון, אורו ישנה משינתכם ונרדומם הקיצו מתרדמתכם, אז בכל זאת אנחנו קצת עומדים ושואלים את עצמנו איפה אנחנו עומדים בעולם הזה, ומהררים בתשובה שלהם ומקבלים קבלות חדשות. בימים האלה צריך להתחזק, וכל אחד צריך לעשות חשבון נפש, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, להרבות במצוות ומעשים טובים כדי להרבות בזכויות. ודאי שחייבים לעזור בתשובה של אימא, אבל לא נוכל לסמוך רק על תשובה של אימא, כאשר הרמב״ם כותב שתשובה של אימא זה עד שיועד עולוב יודע תלומו שלא ישוב לזה החטא לעולם. כמה קשה אדם שרוצה להיות אמיתי עם עצמו וכן עם עצמו, יעיז להעיד על עצמו את הקודש ברוך הוא שלא יושוב לזה החטא לעולם. זה לא הפעם הראשונה ששבת בתשובה, עברת את זה כבר כמה וכמה פעמים, אתה עושה את זה כל חודש אלול, כל ערב ראש השנה, תהיה רציני עד שיועד עולב יודע את הלומויס. אי אפשר להתחצף ולשחק עם הקודש ברוך הוא. אדם צריך לעמוד ולהעיד על עצמו את הקודש ברוך הוא עם יד על הלב ולומר רבוני של עולם, לא אשוב לחטא הזה ליוילום. ודאי שאנחנו צריכים להשתדל. ואני אומר שתשובה לחצוין היא גם תשובה. זה לא כמו קידוש לחצוין. קידוש לחצוין אין בחלויץ שום דבר. תשובה לחצוין זה גם תשובה. כי לא יחפיץ במויס אמס. הקודש ברוך הוא מחבב ואוהב גם ניצוצות והירורי תשובה שיש בליבנו. לא ידוב או ריקו מכם. אבל לא נוכל לסמוך על כך. מי אומר זה קייסי לבובי, ולכן אנחנו צריכים בחודש אלול גם להרבות בזכויות, להרבות בתוירה, להרבות במייסם טויזם, להרבות בחסד, להרבות באב עשויים, להרבות בסגולות, ובעיקר לחזור בתשובה. מה כוחה של התשובה? יש ירושלמי בברוכס, ירושלמי אומר שאלו לחוכמו חויתה מה יהיה עליו? חוכמה ענתה לשוהם תרדופרה, שאלו לתוירה חויתה מה יהיה עליו, והתוירה עונה איש בחטאו יומת. אף אחד לא סינגר על החויתה עד שאלו ששאלו את הקודש ברוך חויתה מה יהיה עליו, והקודש ברוך אומר יעשה תשובה ויחופר לו. התשובה היא מתנה, מתנה שהיא למעלה מדרך הטבע, שהרי איך אדם יכול היום לחזור ולשנות מעשים שעשה בעבר? העולם שלנו זורם מן ההווה לעתיד, אי אפשר לעשות שום דבר רטרואקטיבית לשלוח אותו מן ההווה לעבר. אלא שהתשובה היא מתנה, חסד קייל, מתנה של הקודש ברוך הוא לעם ישראל, שאנחנו יכולים היום לחזור בתשובה. והרמב״ם כותב בהלכת תשובה, אפילו היה רשע כל ימיו, ובאחרונה שב בתשובה, הקודש ברוך הוא מקבל את תשובתו. וזה חסד של הקודש ברוך הוא. איך התשובה פועלת? התשובה עוקרת את הרצון מן החטא, והמעשה נשאר כמו מעשה אונס. היום עסקנו בסוגי של אונס. כולנו נכנסים ליום כיפור עם תפילה של כל נדרי, ואין עוד תפילה לכלל ישראל שכל כך מרטיט את מיתרי לבבינו. מה מרטיט אותנו? הניגון, כי המילים לא מרגשים כלל ועיקר. המילים הם בהם שבחו של מקום, אין בהם בקשת צרכים, אין בהם הודעה לקודש ברוך הוא. עניין חוקי, התורס נדורים. ומדוע בחרו דויר של בני ישראל לפתוח את היום הקודש והנוירו, היום האויום והנוירו, בטקס של התורס נדורים? חייב להיות קשר מהותי בין התורס נדורים לקדוש את היום. תמיד הרגשתי, ואני מרגיש את זה באופן מאוד ברור, התורס נדורים זה המפתח של תשובה. אדם נדר נדר, ולאחר זמן הוא בא לפני חוכם ואומר אני מתחרט. עכשיו אתה מתחרט, אבל אז נדרת בכוונה שלמה, והתורה אומרת שהנדר נעקר למפריע. והר"ן מסביר פעמים רבות במסכת נדורים שהפתח והתר חוכם הופך את הנדר לנדר טעות. איזה יפה, איזה טוב לנו. אדם היום הופך את נדר שעשה בעבר לנדר טעות. זה מפתח של תשובה, זה המפתח של תשובה. זה כתוב בזויר. אנחנו ניצבים לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים, חטאנו, אבינו פשענו, אבל אנחנו מתחרטים. אתה כתבת בתורתך שכאשר אדם מתחרט על הנדר, הנדר נעקר למפרע, משום שהוא הופך למפרע לנדר טעות. תתיר את נדרנו, זה המפתח של תשובה. אבל כשם שהפתח צריך להיות פתח גמור, כך החרטה צריכה להיות חרטה גמורה. ומשום כך פותחים את יום הכיפורים עם כל נדרי, עם התורס נדורים. ולכן כותב הרמב״ם, וכך גם בשאר תשובה, שהחרטה מעיקרי התשובה, כשם שחרטה היא הבסיס של התורס נדורים. קבלה על העתיד והכל השחט, אבל קודם כל בושה וחרטה. וכל אחד בימים האלה צריך להתבונן במעשיו ולהתבנן בקוצר עבודתו וברחמי שמיים שקודש ברוך הוא הציל עליו. מה יסוינן אודם חי? מה יסוינן אודם חי? אדם שיש נשמת חיים באפוף, כמה צריך להודות לקודש ברוך הוא? ולמה אנחנו שוכחים את הקודש ברוך הוא כל השנה כולה ונזכרים בו רק אחת לשונו? וכאשר אדם מתבונן במעשיו, עושה חשבון הנפש, והוא מתחרט על העבר, זה הגדר של התורס נדורים. והמעשה הופך למפרע, כמעשה מאולץ, אנוס. יש פירוש חסידי, רבותיי, אל תצחקו. זה פירוש חסידי עם הרבה חמימות. גדול החסידים, תלמידי הבעל שם טוב, לא כל כך הקפידו על הדקדוק, על פשוטו של מיקרו. אבל כל דבריהם גחלי אש. הרבי מלובלין בספר זוי זה קורן מפרש פסוק, פירוש לחוק מאוד, ואיכס אביכם מאיבה הנור, אביכם הלשון לא יאובו יאבני, את הרצון אני אקח מעבר מן העבירות, והם ינהרו ינהירו ויזהירו כזוהר הרקיע. הקדוש ברוך הוא מוציא את הרצון שלנו מן העבירה שבידינו. כאשר אנחנו מתחרטים, כאשר אנחנו חוזרים בתשובה שלנו, זה יסוד התשובה, וזה הקשר שיש בין תשובה לתורת נדורים. העיקר זה חרות על האופן. אנחנו צריכים להתבונן ולא שב בתשובה שלנו לפני הקדוש ברוך הוא, ולהתחרט על האופן ולקבל על האופן ולהשתדל לפחות עד שיעוד עולה בידי התלומי שלו יושב לזה החטא ליועלם, ולהתפלל שהקודש ברוך הוא יקבל את תשובתנו, את ניצוצות לחלקיקי הרורי התשובה שבליבנו יעלו לרחמם ולרוצם, ואת התפילות שלנו ואת הדמעות שלנו, וירחם עלינו ועל כל עמי בית ישראל, ונזכה ביחד עם כל עמי בית ישראל שלא ישמע עוד שועיד לשבע בחוצותינו, שנשמע רק בשורות טובות, ושנזכה בשנה החדשה בא עלינו לטובו, לשנס סוסוין, לשנס שמחו, שנס דיטו, שנס חדבו, ובעיקר לשנס גאולו וישוע, וישוע ישראל, בביאס גואל צדק ושמחת עולם מלכו ישום במהרו ביומנו.